כל חי אונליין 93fm.co.il עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
שלום רב ובוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו ברדיו קול חי 93 FM ו-92.8 FM, השעה 10 וכמה דקות, התוכנית עניין משפחתי. אז כמו בכל יום שלישי שהוכפל בו כי טוב היום י' ב' אדר, מחר צום תענית אסתר, מחרתיים חוגגים פורים כאן, ולמחרת חוגגים אותו שם בירושלים ובכל המקומות האחרים, ובשבת, שבת פרשת כי תישא, ואנחנו פה ממשיכים לעבוד על השמחה. אז בואו נדבר קצת על אסתר המלכה. היא לא הייתה יפה, לפחות לא במובן הקלאסי של המילה. בזמנה לא היה פוטושופ, עדשות מרקחות, אפקטים ממוחשבים. אתם יודעים מה? היא הייתה ירוקה, כמו הירקות שהיא אכלה. שלא לדבר על שלושת הימים בהם לא הכניסה דבר לפה. נסו אתם לצום שלושה ימים, שום איפור לא יטשטש את ההשלכות. אבל חמורה מכל הייתה עובדת היותה יהודייה שאינה משתייכת לכת פמיניסטית כלשהי. אדרבה, פרימיטיבית. אחת שעושה בדיוק מה שהגבר שלה מורה לה. במבחן הבית היהודי בסמינר היא בטח הייתה מקבלת 100 עם משפטים כמו ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, או עם הנוהג הנפסד לעשות כאשר ציווה עליה מרדכי, וכאילו לא די בכך, היא נאלצה להסכין לגערותיו של הגבר. מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות? דבר קשה לכל אדם, ולכל אישה, בטח, אישה רגישה שהיא גם מלכה. אז רגע, רגע, בואו נעצור רגע עם כל התזה הזאת החדשה שהשתלטה עלינו והשתלחה בנו, וננסה לחשוב. יכול להיות שחכמנו היו צריכים לקרוא למגילה על שמו של מרדכי. למה היא לא נקראת מגילת מרדכי? או אולי מגילת מרדכי ואסתר? הרי היא מילאה בדיוק אחר הוראותיו. למה נקראת המגילה על שמה, מגילת אסתר? זהו. שלא כל מה שמרדכי עשה היה מה שהוא ציווה עליה, אלא בעצם מרדכי גילה את הכוחות התמונים באסתר. הכוחות שהיו בהסתר. אלה הכוחות שנמצאים בנו בכל אישה. הוא לא המציא כוחות חדשים, והיא לא הביאה משום מקום. היא פשוט גילתה את מה שהיה תמון טוב טוב אצלה בפנים. ואחרי גילוי הכוחות האלה, התברר שמעלתה גדולה ממעלתו. ולכן נקראה המגילה רק על שמה. מרדכי והסתר הם סימבול למערכת יחסים של בעל ואישה. ויותר מזה של עם ישראל והתורה. מרדכי מסמל את התורה, וזו באמת הייתה כל עולמו. הוא מקעיל קהילות לעסוק בתורה, למרות חרב ההשמדה שמעל לראשם. הוא מקעיל עשרות אלפי תינוקות של בית רבן, ואינו עוסק אימן באיום המתקרב, אלא בלימוד תורתנו הקדושה. מרדכי בדורו כמו משה בדורו. והיא, אסתר, מסמלת את עם ישראל, ולכן נקרא שמה הדסה, על שם צדיקי ישראל, ועמך כולם צדיקים שנמשלו להדס. ויחסי הכוחות בין השניים מבטאים את היחס בין התורה וישראל. התורה היא זאת שמטווה את הדרך לעם ישראל, אבל היא גם זו שמגלה את מעלתם בעולם. מעלתם העצמית של ישראל גדולה ממעלתה של התורה, כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, שמחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר, כולל התורה הקדושה. ולכן העולם שנברא אחרי התורה, כמו שכתוב אסתכל באורייתא וברא אלמא, לא נברא אלא בשביל ישראל, כדי שישמרו את התורה. אז די ברור שמי מאלו הגברים, וסליחה למאזיני הגברים, התקשו להקל את הדברים. תשימו לב מה קורה אחרי שמתגלה מעלתה של אסתר, אחרי שהיא עושה כאשר ציווה עליה מרדכי. היא זו שנותנת לו הוראות. לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי. הנהגת העם מסורה בידיו של הגבר, של מרדכי. אבל מי שמעוררת אותו היא האישה, אסתר. וכשאסתר מבקשת מהחכמים לכתוב אותה, כתבוני לדורות, החכמים שוקלים את העניין, בגלל שכאמור הנהגת העם מסורה בידי מרדכי. אבל בסופו של דבר, הם עושים כדבריה, לאחר שמצאו מקרא כתוב בתורה. אז אם נלך עוד קצת אחורה, למעמד הר סיני, גם שם נשים קדמו לגברים. הרי כתוב, כה תאמר לבית ישראל, ורק אחר כך, ותגד לבני ישראל, כה תאמר לבית יעקב כמובן. וגם בנס פורים, שאחריו וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, שחזרו וקיבלו את התורה בימי מרדכי ואסתר. וזה בא לידי ביטוי בפסוק, ליהודים הייתה אורה. אורה זו תורה. למה נכתב אורה בלשון נקבה? ולא תורה כמו אור בלשון זכר. תורה אור היא תורה שבכתב. אורה זו תורה היא תורה שבעל פה. הגזרה שהמן גזר הייתה נגד התורה שבעל פה. ולכן גם הפסוק ליהודים הייתה אורה. המעלה של נשות ישראל באה לידי ביטוי גם בשמה של המגילה, שנקראת על שמה של אסתר ולא על שמו של מרדכי, וגם בשימוש במילה אורה. בגלל שתפקיד נשי ישראל הוא להעביר את התורה בעל פה. לא על ידי העברת הלימוד, לימוד התורה מדור לדור, אלא על ידי עשיית מעשים, מעשים, מנהגים, בפועל, שכך הן מחנכות את הדור הבא לחיים של תורה ומצוות. הרבה מפרשים או הרבה אנשים קצת קשה להם להבין את קביעת גדולי הדור הקודם שבנות תלמדנה תורה, ושוכחים שזה התפקיד המקורי של אנשים בעם ישראל. נכון, הוראה היא מקצוע טריוויאלי, נטול זוהר, וקשה מאוד לבנות עליו קריירה זוהרת. אבל זאת בדיוק, זה הייעוד המרכזי של בת ישראל, לחנך, לחנך את הדור הבא. וכל עוד אותה אישה יכולה לעסוק בכך, מה טוב, מה גם שהאישה היא זאת שאמונה על אחדות העם, כמו שלימדה אותנו אסתר המלכה, בציווי למרדכי, לך כנוס את כל היהודים. המלכה אומרת, וזה מה שנשאר לנו לדורות.
חלך בשמחת עולם עוד דבר הדרך המקדש לרד ולעולמים. ולעולמות ובכל אחד עולים לבניך המקדש.
אני לא ממש בטוחה מה הקשר בין השיר המדהים הזה לפורים, אבל אם זה מכניס שמחה בלב ועושה ככה אור בנשמה, אז מגיע לנו להיות שמחים גם הבוקר הזה עם מידד טסה, עם עיבוד פשוט יוצא מגדר הרגיל של יואלי דיקמן, ותודה לשניהם. ושוב, כמו בכל בוקר שלישי, אני שוב מודה לקדוש ברוך הוא על ההזדמנות להיות פה איתכם. תודה ליעל איבר, העורכת והמפיקה שלנו, מוטי קופפר, על הצד הטכני ובתוכנית היום. קודם כל, במסגרת הפינה, לחיות עם הזמן, אנחנו נלמד לחיות את פרשת השבוע, פרשת כי תישא, בזווית אישית, נשית ויהודית. תחרות משלוחי המנות של שמרית ומירי זורגר תהיה איתנו כאן בהמשך. יריד פורים וסגולה מלט, ראש מרכז סגולה, תספר לנו עליו. בעצם אומרים לי שהתחרות כבר הסתיימה, אז אנחנו נשמע ממירי מתכונים ככה שעלו לאתר, וכל אחת מאיתנו כבר שנכנסת ללחץ שמתקרב ומתקרב ומתקרב, תשמח לשמוע. אתם כבר עכשיו יכולים להיכנס, לפתוח את האתר ולראות שם הכל מצולם, הכל מעורר תיאבון. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
שלום למנדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב.
שלום מירי, שלום לכולם, וערב פורים שמח כמעט.
כן, כן, אוטוטוט, כן, אבל כבר...
אנחנו כבר באווירה, הילדים התחפשו היום, וכל הבית כבר פורים.
כן, אני לא אשאל אותך למה התחפשו הילדים, כי אני חושבת שאם תמני את תחפושתם של כל כמעט מניין ילדייך, אז לא יתיר לנו זמן לעסוק בענייני הפרשה והשבוע.
אכן כך.
אבל זה ברור שזה, איך אומרים, אף טיפוס שונה מהתחפושות שפופולריות בתל אביב, בה אתם גרים.
כן, האמת שבדיוק לפני 10 דקות עברו מתחת לבית ההלוכה של אחד, כנראה זה בית ספר אזורי כאן, עם תחפושות, והסתכלתי ואמרתי, כן, זה נראה אחרת. אבל כן.
טוב, כן, אנחנו...
כשהילדים מסתובבים עם התחפושות שלהם בתל אביב, אז אני מקווה שזה פועל קצת קידוש השם וגורם לאנשים לראות תחפושות מזן אחר.
כן, נכון.
כן, והם בסך הכל מתקדמים לטובה, הם גם רוצים לחגוג את פורים, אנחנו משתדלים לתת להם כמה שיותר מידע איך עושים את זה באמת. לכן באמת בפורים יש המון פעילות ומגילה, וכדי להכניס את הדברים האמיתיים, את מצוות החג באמת. ושזה לא יישאר רק בתחפושות
כן, וזה באמת, זה בדיוק המהות של החג, האחדות שלנו בסופו של דבר, הצלחנו בזכות האחדות, בזכות, אבל בוא נדבר על זה מבפנים.
אז זהו, בוא נתחיל, ניגע בפרשה כי אפשר שלא, פרשת כי תישא, שעוסקת בעניין של כי תישא את ראש בני ישראל, נשיאת ראש, אחרי חטא העגל וכל הדברים הלא טובים שהיו, אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו אפשרות לחפר, על ידי מה? על ידי מה יכולים לחפר על כזה דבר נורא והיום שקרה? דווקא על ידי נתינה. נתינה יש לה כוח ונתינה לא גדולה. הכמות פה היא לא זאת שקובעת, אלא עצם הנתינה היא זאת שיש לה את היכולת ואת הכוח לחפר. וזה מתחבר לנו מיד לפורים, כי גם המצוות של פורים הן כולה מצוות של נתינה, עם שלוח מנות, מתנות לאביונים. אבל החידוש בנתינה של מחצית השקל שבפרשת השבוע, ושצריך להיות מטבע של אש, שצריך להיות מטבע שיש בו חמימות, זאת אומרת שהנתינה, גם אם היא לא תהיה בכמות גדולה, אבל שהיא תהיה מתוך לב חם, מתוך רגש, וכשזה מגיע ממקום כזה, אז יש את הכוח לחפר אפילו על חטא גדול כמו חטא העגל שבני ישראל עברו עליו. ואותו דבר אנחנו רואים גם בעניין של פורים, שבאמת המצוות של פורים, כל ארבע המצוות של פורים, הם כולם נועדו, הם כולם עוסקות בנתינה, וכולם נועדו לאחד את עם ישראל. ולכן קודם כל חשוב, מעבר לזה שמשלוח מנות יהיה נורא מפואר ויצירתי ומושקע, שזה יהיה מכל הלב, שהנתינה תהיה אמיתית, וכך אותו דבר בנוגע למתנות לאביונים, כל אחד לפי יכולתו, אבל שהכל יבוא ממקום חם ואמיתי. ומעניין גם שבדרך כלל נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן שתלויות בזמן, אבל במצוות פטורים חייבות. נשים חייבות גם לשמוע מגילה, גם במשתה בשמחה, גם בכל מצוות הפורים. למה? שאף הן היו באותו הנס. שעיקר הנס היה על ידי אסתר, כמו שאת כבר סיפרת בהרחבה קודם. ולכן, מכיוון שנשים היו באותו הנס, וכך יש שלוש מצוות. זה סתם בדרך אגב מעניין לדעת שראשי התיבות שלהם הם אמן. ארבע כוסות של פסח, מגילה ונרות חנוכה. שלוש מצוות שהן תלויות בזמן, אבל נשים מחויבות בהם מכיוון שהם היו באותו הנס, גם בפסח, גם בחנוכה, וגם בפורים, ואולי בעיקר בפורים, הנס היה בזכות אישה, ולכן אנחנו חייבות במצוות האלה, למרות שהן תלויות בזמן. רק שהמסר מהפרשה שמתחבר לנו לפורים הוא, דבר ראשון, והכי חשוב לזכור שהנתינה צריכה להיות באופן של מטבע של אש, אנחנו נדאג שהעשייה של כל מצוות הפורים תהיה באמת מתוך חמימות ומתוך רגש ומתוך מקום כזה של אהבה ושל שמחה, ואז הם באמת יפעלו את פעולתם. עכשיו וזהו, ועכשיו נעבור רק לפורים,
כן.
שבאמת מגיע אלינו, אז זה מאוד מעניין לראות שבזמן הפורים עם ישראל היה מבחינה מדינית במצב מאוד מאוד טוב. בעצם מה יכול להיות יותר טוב? אשתו של המלך יהודייה, מרדכי שהיה בתפקיד מאוד בכיר, יושב בשער המלך יהודי. אפילו כתוב שהתך, שהיה מאוד מקורב למלך, היה דניאל. זאת אומרת, מבחינה מדינית המצב היה אידיאלי. ואז אם יש גזרה, אם יש בעיה, אז מאוד מאוד הגיוני שמיד יפעילו את כל הקשרים. והקשרים הם מאוד טובים. הכל מרושק ביהודים ואפשר להתחיל לפעול ולסדר את העניין. ואם אחשוורוש מגיע ומודיע שהוא רוצה להשמיד את עם ישראל, אז היה צפוי שיתחילו ויפעילו את כל הקשרים. ואחר כך, אולי גם יארגנו עצרת תפילה, או יעשו דברים רוחניים במקביל, אבל שישתמשו מיד בכל היכולות שיש להם. ואנחנו רואים שבפועל זה היה בדיוק הפוך. בפועל, קודם כל, אסתר ביקשה שיצומו והתפללו ויחנסו את כולם, והיא עצמה שמה, ורק אחרי כל הפעולות האלה, אז גם אסתר הולכת אל המלך ומנצלת את המקום שלה. אבל קודם כל, כל הפעולות שנעשו היו פעולות רוחניות לגמרי. איך אפשר להבין את זה? אז הנקודה כאן היא נקודה מאוד חזקה. זה בעצם בא להעביר לנו את כל הנקודה של פורים. שמגילת אסתר היא הספר היחיד מכתבי הקודש ששם השם לא מוזכר בו אפילו פעם אחת. בעצם הסיבה הפשוטה היא שנרשמה על ידי בדברי הימים של מלכי פרס ומדי, ופחדו שהם יכתבו את שם השם, אז הם יתרגמו את זה לשמות של האלילים שלהם. אבל יש פה גם את הרעיון שבאמת שמו של הקדוש ברוך הוא לא מופיע בגלוי, זה מוסתר, וגם השם של החג פורים, הוא לא מבטא את נס ההצלה או משהו להפך, הוא מדבר על הפור שהמן עשה. זאת אומרת, כל הדברים הרוחניים מאוד מוסתרים כאן. אבל מרדכי ואסתר ידעו, שהכל מגיע ממקום רוחני. מרדכי ואסתר ידעו שזה לא אחשוורוש והמן עכשיו החליטו לגזור גזרה, הם ידעו שעם ישראל חטא כשהלך לאכול בסעודת המלך, ולכן נגזרה הגזרה, ולכן מכיוון שהם ידעו שזאת הסיבה, אז קודם כל הלכו לטפל בסיבה, קודם כל הלכו לפעול מבחינה רוחנית, כדי לתקן את העוול שנעשה על ידי זה שהלכו לאכול בסעודתו של אותו רשע, ורק אחר כך הלכו להפעיל את הקשרים שהיו להם, כי הם ידעו שאחשוורוש הוא רק השליח של הקדוש ברוך הוא להביא את הגזרה לעם ישראל. וזה בעצם המסר של פורים אלינו. שאם אנחנו מצליחים להבין שכל דבר בעולם הזה הוא רק מסווה לתהליכים הרוחניים שקורים פה, אז כל ההסתכלות שלנו היא אחרת לגמרי. אם אנחנו יודעים שהכל הוא בהשגחה פרטית, והכל הוא משמיים יש שורש רוחני לכל דבר, וכל פעולה שקורה פה יש לה סיבה. אז כל ההתנהלות שלנו היא שונה לגמרי, כי כשאנחנו הולכים לטפל בעניין שקרה, אנחנו לא נלך לטפל בצד הטכני קודם כל. למשל, אם בן אדם חושב שהפרנסה שלו מגיעה ממקום העבודה, אז קודם כל הוא ידאג העבודה שלו, שהפעילות שלו במקום העבודה תהיה טובה, ואחר כך הוא ידאג שגם הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא יהיה כמו שצריך. אבל כשיהודי יודע שהפרנסה היא מהקדוש ברוך הוא, במקום העבודה הוא רק הדרך הטכנית שבה זה מגיע, אז ההתנהלות היא אחרת. קודם כל הוא דואג שבעבודת השם הוא יהיה כמו שצריך, ויחד עם זה הוא גם דואג שהוא יהיה בסדר במקום העבודה, זה לא סותר, אבל ההסתכלות וסדר הדברים הוא שונה לגמרי. וזה מה שפורים בא להזכיר לנו ובא ללמד אותנו, שזה ששם השם לא מוזכר, ובמילה פורים אנחנו דווקא מדברים על הפור ולא על הנס, זה הכל כדי להגיד לנו שהכל בא, כל הדברים הטכניים והגשמים שקורים כאן, באים להעיר אותנו מבחינה רוחנית, ובאים להביא אותנו למקום יותר טוב. בדברים הגשמיים האלה שאנחנו רואים מסביב, שם נמצא הקדוש ברוך הוא בצורה הכי גבוהה שיכולה להיות. דווקא בתוך ההסתר הזה הקדוש ברוך הוא נמצא הכי חזק. וכשאנחנו מבינים את זה ויודעים להתנהל נכון, אז זוכים שיהיה ונהפוך, ואז זוכים לנס הגדול, כמו שהיה, כמו שהיה בפורים בימים ההם בזמן הזה, שידועה האמרה של הבעל שם טוב, שכתוב שהקורא את המגילה למפרע לא יצא. למפרע הכוונה היא בדרך כלל אם הוא קרא מהסוף להתחלה. אבל הבעל שם טוב אומר שהקורא את המגילה למפרע לא יצא, מי שקורא את המגילה כמו סיפור שקרה לפני כך וכך שנים, והוא כבר לא אקטואלי כל כך בימינו, לא יצא. כי אנחנו צריכים לדעת שהמגילה היא אקטואלית מאוד מאוד, וכל מה שקורה בה קורה אצלנו. ואם אנחנו זוכרים את המסר ומיישמים אותו, אז גם אנחנו בימים שלנו שלא חסרים לנו המנים וחשברושים וכל מיני כאלה, שרוצים לחלות אותנו, וכשאנחנו זוכרים ועושים את הדברים כמו שצריך, אנחנו נזכה גם היום לניסים גלויים כמו שזכה עם ישראל אז.
כן, לא צריך הרבה כדי לראות את זה, פותחים את הרדיו, שומעים מה קורה בעולם, איך אוהבים אותנו ברחבי העולם, איך אוהבים את הנאום של ראש הממשלה שלנו, שומעים את כל הדברים האלה ומבינים בדיוק שאנחנו זקוקים עוד הפעם לנהפוכו ביחס לעולם אלינו, וגם אנחנו עצמנו להתעשת, לקום, ללמוד, להתפלל, ואז כבר הכל...
זה כמו שהכל זה רק כסות לדברים, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ולא אנחנו, וזה הכל בידיו, אז גם ההסתכלות שלנו תהיה אחרת לגמרי, והשמחה תשבור את כל
את כל הגדרות.
כן, ושנמשוך את השמחה של פורים באמת על כל השנה כולה.
תודה רבה.
מנדי, פורים שמח לכולם.
שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב, החג של התל אביבים והבני ברקים והירושלמים והאלעדים, והוא כולו חג אחד, כולנו
עם אחד,
ושיהיה לנו באמת שמח. תודה רבה.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם מירי שניאורסון. הפינה בחסות שמרית, שמרים טריים לאפיית משלוח מנות שלא יפסיקו לדבר עליו. שמרית, הופעה לך מחמאות.
מירי זורגר, השפית, הקונדיטורית, היועצת הקולינרית, מגישת התוכנית ניחוחות שבת ותחרות השפית הבאה, עונת VIP, שלום ובוקר טוב.
בוקר טוב, מירי, מה שלומך?
בסדר גמור, ברוך השם. קצת מלחיץ אותי כל הפורים הזה וכל
למה?
כי אנשים מייצרים דברים, תופעות טבע קולינריות וכל מיני שיגונות, וזה מה, אני, זה לא הזירה הטבעית שלי. אז אני אוהבת יותר לבשל מאשר לאפות. אני משאירה לבנות שלי הבוגרות את כל האפייה ואת כל ההתקשקשות במטבח. אני מנקה אחרי זה, אז ככה זה
ההסגרה.
כן, החלוקה לגמרי צודקת. אבל אני דווקא אנסה לבקש ממך, אחרי שנכנסתי לאתר וראיתי את כל היצירות מופת, זה אומנות, זה לא, זה אוכל? אוכלים את זה בסוף?
כן, בטח שאוכלים. את מדברת על הסרטונים שעלו לאתר?
כן.
אני אומרת, הרי אחד הפחדים הגדולים של כל הקרס בית, או כל מי שאוהבת את המטבח, זה שמרים. ותמיד שאלת השאלות שנשאלת, שמרים, מה להשתמש, בסקית, בקובייה, בזה. היום אין שאלה. היום הקובייה היא הדבר הכי נגיש, הכי שמיש, הכי טעים בתוצאה הסופית. לא צריך, את יודעת, בדרך כלל היו משרים את הקובייה.
נכון, במים חמים וכאלה.
כלום, מפוררים את הקופייה, המוצר, הריח ש, 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 מריחים בבניין, כשאני עושה שמרים, תמיד השכנים פתאום צריכים סוכר, וצריך זה, כולם רק בכדי להבין מאיפה בא הריח, בפעימה. אז אני חושבת שאם יש מוצר כזה שתדעת, גם אפשר להקפיא אותו, אני תמיד אוהבת שיהיה לי במקפיא כמות, כי אני חושבת שאין תחליף לשימוש בקובייה, גם מבחינת המוצר, שהטריות והתפיחה שלו היא כל כך טובה, והעבודה היא מינימלית, צריך סך הכל לפורר את זה לתוך הבצק וכל המצרכים, כך שאני לא הייתי משתמשת במשהו אחר, ויוכיחו כל מי שינסה ויראה ויבין את הדבר הזה, אף אחד לא רוצה להשתמש במוצר אחר, זה פשוט מעולה.
כן, תוך כדי שאת מדברת, אני רואה את הסרט, עם הקונוסים האלה, והשאלה שלי אם זה נפרד ככה בקלות אחר כך, אם זה יוצא
מה... כן, זה קיורטו, שהקיורטוש ההונגרי שתמיד עושים אותו בגדולים, יש לקנות היום מוטות עץ קטנות, יש לקנות את זה גם עם מתכת, פשוט משמנים אותו.
מה, עם ספרי של...
כן, ספרי שמן, וזה נחלט בקלות, ואפשר למלא, ואפשר... הבצק פה הוא מספיק מתוק, אפשר לטבול אותו בסוכר, בכל מיני דברים, כדי שהוא יקבל את המתיקות שלו לבד, ואפשר גם למלא עם קרם וניל, כמו שמילינו בסרט. אני חושבת שהסרט מוכיח כמה קל ונוח להשתמש בקובייה, חבל שלא מריחים.
אני חושבת שהסרט הוא סטארט-אפ, כי פתאום רואים את כל התהליך מההתחלה עד הסוף, ופחות מבוהלים מכל ההתנהלות הזאת של הבצק שמרים, ויוצא מן הכלל. מדהים. אז כל מי שיש יודעת את הלינק לאתר של רדיו קול חי, פשוט לרשום רדיו קול חי ולהקליק, ונראה לי שזה כל הזמן, מרוב שכל כך הרבה צופים בזה, אז זה כל הזמן למעלה ככה בראש האדום, בראש העמוד, מתכון לפורים, אבל זה לא רק לפורים, אפשר גם לעשות את זה אחרי זה.
בטח, שמרים, זה כל שבוע, זה גם אגב מעולה בהקפאה, התוצר הסופי, כך שלא שנשאר אצלי משהו להציג כשאני עושה את זה, אבל הוא מאוד טוב בהקפאה, בגלל שאנחנו השימוש בשמרים טריים, אז חיי המדף של המוצר הם הרבה יותר ארוכים.
הבצק הזה זה בצק שעושים עליו הפרש התחלה, אם הוא מעל כאילו 660?
כן. לא, בכמות הזאת זה מכילו קמח, צריך
כמות כפולה.
כן,
אז אני, אז לא אכפת לך שאני אמליץ לכל אלה שבדיוק רוצות לקבל ניסים בפורים הקרוב, לעשות הפרשת התחלה אישית, ואפשר כבר לעשות 2 קילו, כי כמו שאמרת, זה לא בעיה, זה מתחסל, חלק אפשר למלא במילואים מתוקים יותר, וחלק באחרים, וחלק בכלל לא. מדהים.
אני חייבת גם לתת קרדיט לצלמים שעשו עבודה קשה ולא פשוטה, שזה הני. ההיר שלרים, כמו שאני קוראת להם, אני לא, נראה לי קאט מדיה,
שורט קאט מדיה, כן, זה שם החברה.
אבל הם עובדו קשה מאוד, לא קל, אבל עשו עבודה מעולה.
כן.
כמו שאני מבינה.
יפה, אז הם עושים את העבודה שלהם, ואת עושה את שלך, ואנחנו נצפה בזה, וכשנקבל אומץ, גם נעשה את זה בעצמנו. תודה רבה, מירי זורגר.
תודה רבה.
חבל שאני לא שכנה שלך.
שיהיה... יכולה אבל לבוא עם האוטו, הכל טוב.
כן, פורים שמח ומתוק וטעים. תודה רבה.
תודה, ביי ביי.
הפינה בחסות שמרית. שמרים טריים לאפיית משלוח מנות שלא יפסיקו לדבר עליו. שמרית. הופעה לך מחמאות.
נחלו לרשתו, נחלו לרשתו. יובר יובר ניח השם מלכך לכל בעוני יח השם מלכך לכל מכל דעי וכל מסביב באורץ אשר השם נויסת לכל נחלו לרשתו נויסת לכל נחלו לרשתו תמחה 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 את זכר העולק מתחס השומרים לא 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 ישישכוך תמחה 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 את זכר העולק מתחס השומרים לא ישישכוך תמחה 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 את זכר העולק מתחס השומרים לא 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 ישישכוך תמחה 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 את זכר העולק מתחס השומרים לא ישישכוך
שלום לסגולה מלט, ראש מרכז סגולה.
שלום וברכה.
אמרתי נכון, מלט?
נכון.
אז בואי תספרי לנו מה זה מרכז סגולה.
כן, המרכז שלנו יושב באזור תעשייה שילו, ממש די קרוב לתל שילו, איפה שהיה המשכן, ומהרוח הזאת אנחנו שואבים. אנחנו במגמה לרכז ולכנס, דיברת בתחילת השידור, שמעתי אותך אומרת על כנוס
לך את כנוס היהודים. את כל היהודים.
זהו, נשים זה כוח.
כן, בוקר טוב.
כל הנקודה, דווקא בזמן הזה, בדור שלנו, במציאות שלנו, הכינוס של הנשים זה דבר ממש ממש משמעותי. ומעבר לזה, הפעילות שלנו באמת... אנחנו מרגישות צורך אמיתי לבטא את המקום של הקדושה שנמצא בתוכנו.
אז מה באמת יש שם במרכז הזה? איזה פעילויות?
חסר לנו באמת את הקטע של הביטויים בנפש סביב הנושא הזה של כל מה שיש בנו פנימה. ולכן אנחנו גם עוסקים שם בעיקר, הקורס שלי, אני מעבירה אותו ביחד עם הרפת סוני, שנים אנחנו כבר עוסקים בתחום הזה. ואנחנו בניתנו תוכנית מאוד נפלאה שבאמת עוסקת בהכוונה והדרכה רוחנית שנוגעת ונושקת לענייני גם הנפש. וזה הנושא המרכזי שאנחנו עוסקים בכל דבר שמתעסק סביב הנפש. מעבר לזה, אמרתי קודם שאנחנו רוצים באמת לחיות ולהוריד את הדבקות הזאת לחיי המעשה. אז סביב הקורס הזה יש עוד הרבה... קורסים שמאשירים את האישה, אבל המיוחד שלנו זה באמת החיבור אל הקודש. אנחנו רוצים להתחיל כל תחום של קורס, אין בתנועה, אין במוזיקה, אין בכתיבה יוצר, כל התחומים שאנחנו בהם עוסקים, הכל מתחיל סביב הנקודה של הקודש. זאת אומרת שאנשים לומדות ומעבדות את זה בתוך הקורס, ומשם אני יוצאת אל התנועה, ומשם אני יוצאת אל הציור, אל הפיסול, לא משנה כל קורס לקורס.
זאת אומרת, בכל מיני דרכים יצירתיות, למצוא את החיבור שלי פנימה לאישה שבתוכי, ולעבודת השם שהיא בעצם...
כן, העניין של עבודת השם הוא דבר ממש משמעותי, כי בהרבה מקומות מלמדים תורה, וזה דבר הכי חשוב, הכי בסיסי, אבל אנחנו רוצים לדעת איך לוקחים את בית המדרש, איך אנחנו לוקחים את התורה,
את הלימוד הזה,
ומאבדים את זה בתוכנו ומורדים את זה אצלנו הביתה.
איזה סוג של אנשים מגיעות למקום הזה? למרכז
הסגולה. זה פלא גדול. התחלנו בירושלים, התחלנו את הקורס בירושלים ולכתחילה, ורצינו באמת למקם אותו דווקא בשומרון, כי באמת אנשים שם מאוד אידיאליסטיות וחיות, באמת ברמה של דבקות מאוד גדולה, ורצינו, ועכשיו מגיעות אלינו אנשים גם מירושלים, ובטפטוף קל גם מראש העין מגיעות נשים. אנחנו באמת רוצים לא רק את נשות השומרון, אבל אנחנו רוצים באמת לצבור כוח, והשומרון זה רק ההתחלה, נקודת זינוק שלנו כדי לאסוף את הכוח של הנשים, אבל בעזרת השם באמת הדבר הכי קרוב שאנחנו רוצים לעשות, שבאמת אנחנו רוצות בו את הכנוס לנשים, ובעוד שבועיים וחצי בעזרת השם אנחנו רוצות לעשות אפיית מצות לנשים.
וואו, מדהים. כן, צריך הרבה כן, כוח כן. פיזי כדי לרדד ולאפות.
נכון, גם לרדד וגם כוח של כמות של נשים שאנחנו נוכל לעבוד בנגלות, כדי שנעמוד בזמנים וכל מה שצריך.
אז רק מילה אחת קטנה ככה לפני סיום, על יריד פורים שהיה השבוע במרכז סגולה. מה היה שם?
כן, היו שם, זה היה יריד גם שמכרו בו עניינים של פורים, תחפושות.
סגולה יקרה, צר לי שאנחנו נפרדות כל כך מהר באווירה של פורים ובהתכוננות לקראת פסח, ואנחנו נפרדים גם מהמאזינים שלנו בשעה הזאת, וככה הסתיימה השעה הזאת של עניין משפחתי. תודה לעמלים במלאכה, יעל איבר, העורכת והמלאכה. המפיקה מוטי קופפר, הטכנאי והעורך המוזיקלי, כאן מירי שניאורסון. נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא באותו מקום באותה שעה. אחרינו התוכנית בריא במשפחה בהגשת רחל פסטה קליין. יישארו איתנו, פורים שמח לכולם.